רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
כן, בהגשת אלי ססון, תודה רבה, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם לכל המקומות, למקומות שבהם הייתי, עם עולמות שראיתי, חוויתי וגיליתי, ואני באתי לספר עליהם כאן בבמה הזאת ברדיו סול. תודה שבאתם, תישארו, יהיה כיף, מבטיח. תודה רבה שולחן הנהדר הזה שמאפשר לי לבטא את הדברים שאני כל כך אוהב, את כל המקומות. היום יום שני, י' באב, תשעה באב היה אתמול, תשפ"ה, הרביעי באוגוסט 2025. התקופה הזאת התחילה היום, בין הזמנים, עד ראש חודש אלול, בעצם מהחופשה של בני הישיבות וסוג של קיץ מהביל. אנחנו 668 ימים למלחמה, שכולנו זוכרים איך היא התחילה, לא כך מבינים למה ואיך. עם 50 חטופים שנמצאים עדיין בעזה, נמקים שם, ואנחנו מפה שולחים להם את החיבוק ואת הברכה, רק שיבואו הביתה בשלום. לתוכנית של היום קראתי כל המקומות, וזה השם של התוכנית, זה גם שם של התוכנית היום, כל המקומות, ויש שם גם סימן שאלה וגם סימן קריאה, כי כרגיל לנקוב גם עמדה וגם לשאול שאלה, ולטובת העניין הזה ביקשתי שיצטרף אליי ראי כאח לי, מורי ורבי, חתן פרס ישראל מבחינתי לכל עניין ודבר, עופר גביש. עופר, מה שלומך?
השלומי בסדר, בסדר גמור אישית, מה שקורה מסביב אתה יודע.
כן.
מנסה להמשיך לשיר.
כמו כולנו, מנסה להמשיך לשיר. אז רגע, מי שלא מכיר את עופר גביש, קודם כל הפסיד. אני הכרתי ועל זה לפחות סימן טבעי, ואני רק אספר לכם ככה בכמה מילים שאופר הוא קודם כל חוקר זמר עברי. זה התחנה אולי הכי מעניינת שאני חושב שהוא נמצא בו, וזה גם הצומת שבה אופר ואני נפגשים. הוא חוקר זמר עברי, ואני כשאני משוטט בארץ אז על כל שעל וצעד שאני עושה אני שומע משהו שקשור לאופר, או אופר מחובר אליו, או אופר יודע מה לומר עליו מהמקום שלו של זמר עברי, והוא גם זה ש המציא את הדבר הזה שנקרא טיול המזמר, והוא לוקח אנשים ככה, מושך אותם לכל מקום שרק אפשר, ומזמר להם שירים ומספר להם בעיקר את הסיפורים שלו, והנוכחות שלו היא רבה, וזהו קיבוצניק, נולד בקיבוץ יפתח, והוא נראה כמו קיבוצניק ומתנהג כמו קיבוצניק, זה משהו שלא עובר, עופר. הוא גם היה נווט, בנווט קרב בחיל האוויר, והוא שם גם התעסק בנוסף לדברים שהוא עשה צבאים, הוא אהב לנגן ואהב להתחבר אל המוזיקה ועל השירים, והוא כותב בכל מקום שרק אפשר, והוא מופיע בהמון המון הזדמנויות כדי לספר את הסיפור הזה של השירה העברית פה בארץ, עם כל מיני מיזמים כאלה הזויים, ביזרים, מעניינים ומרתקים, עם אנשים שבאים מהארץ ומלבנון, הוא נוסע ללבנון וחוזר.
נסע ללבנון.
עם ג'ורג' יוסף סמן, נסע שם עבודה נהדרת, אני ראיתי אמרתי, מספיק עופר?
אנחנו בשידור, אז לא רואים, אולי, כן, הסמקתי.
אבל אתה מספיק, אה?
זה נכון, קודם כל אמרת דברים נכונים, אספת קצת, הגזמת, אבל נכון, תראה, קודם כל אני מאוד גאה, הזכרת את הטיול המזמר.
כן. אנחנו עשינו ביחד טיולים מזמרים, כל המקומות ואופר גביש, חברנו יחד לטיול מזמר בגלבוע הזה, נכון?
כן, נכון, עשיתם עם אופנועים.
נכון.
הגעתם, זאת אומרת, ויש טיולים מזמרים באוטובוס, ויש מכוניות פרטיות, ויש ברגל.
ברגל, השם מרחם.
ולא, זה אזורים קטנים שהולכים, הרעיון הוא להגיע אל המקומות שבהם או עליהם נכתבו שירים.
נהדר.
וגם אנחנו הגענו לגלבוע, השארנו על ראשו של הגלבוע, על ראשו של הגלבוע.
וסיפרנו את הסיפורים שאפשר לספר שם מתוך השירים. אבל יש לי משהו שכזה נורא מדגדג לי, אופר. כשהתחלנו לדבר על התוכנית הזאת, אז אחד הדברים הראשונים שאמרת לי, זה אלי, תקשיב, פה פעם, יש את המושג של פעם, זה היה הרבה מעבר ל, אני אוהב אותך ואת אוהבת אותי, ולמה את לא אוהבת אותי ואני לא אוהב אותך, ולמה הלכת ולמה אל תחזרי וכן תחזרי וכולי.
זה היום.
זה היום, בדיוק. ופעם התעסקו בזה, כי מתעסקים בזה תמיד, אבל התעסקו גם בדברים נוספים אחרים, ואני חושב שהשולחן הזה שפה שלך ושלי כרגע הוא על הדברים האחרים. מים.
לא, יש המון דברים אחרים. Okay. השאלה למה פעם עסקו יותר בדברים האחרים, והיום מקומו של הזמר המחזר והמאוחזב אולי הוא גדול יותר. אבל זה אווירה כללית, זה גם בעולם, שבשנות ה-50, 60, ואולי נתחיל את זה כבר משנות ה-30 וה-20, אז האווירה הייתה יותר לאומית, ויותר נבנה ארצנו, וזה בא לידי ביטוי בזמר. וזה הלך ו...
שירים כמנוף לחינוך, זה בעצם מה שאתה אומר. זאת אומרת, שירים שהם גם מטעם, וגם שיש להם מטרה, וגם הם חלק מהנרטיב כן. החינוכי, לא רק...
כן, נכון. עכשיו, אתה אומר חינוכי, יש תחושה ש... כי זה לא היה רק... מטעם. באמת, האנשים הרגישו את הדברים האלה. כשאבי תולדנו שר על השכפים, על המזח כבר עפו. זה היה נושא שעניין אותו. הוא לא אמר, בוא ננסה שיר חינוכי, למרות שזה שיר שנכתב, כן, לסרט על יפו. אבל באופן כללי זה עניין יותר את האנשים. לכתוב על הנגב. כשירדו לנגב, אז כתבו על הנגב. אני יודע מה, על מלכות החרמון, זה היה אחרי שהגיעו לחרמון. זאת אומרת, כל הנושאים שעניינו...
עכשיו כבר אמרנו לצד השני של החרמון.
הנושאים שעניינו גם את הכותבים וגם את המאזינים, היו הנושאים האלה.
אז דיברת על החרמון, ודיברת מלכות החרמון, ואנחנו את ההיסטוריה של ארץ ישראל, ושל עם ישראל, ושל מדינת ישראל, שלושה דברים שונים, אנחנו תוחמים דרך מלחמות לא עלינו. כך זה היה, כך זה תמיד. ומלחמות הן מנוף מוזיקלי.
כן, כן, בהחלט. ואז זה גם התערבב בין הרצון הפרטי לבין הרצון של הרשויות, של השלטונות או של תחנות הרדיו,
כן.
שבהחלט זה עניין מרגש וכותבים עליו, שרים עליו. אבל אני חושב גם שזו תופעה מאוד ישראלית, שכותבים על הנושאים האלה, לא בכל העולם מלחמות ישר מובילות ל... אז היה על מלחמת וייטנאם, היו כמה שירי מחאה. כן. אני לא יודע כמה ברוסיה שרים על מלחמה עם אוקראינה, וההפך באוקראינה. זה תופעה מאוד ישראלית. מצאו נפט בנגב. חשבו שמצאו נפט בנגב, כתבו על זה שיר.
וכן, בת
הקוטן מבית שען. כל הנושאים האלה, יש שירים על כבישים בארץ. יש שירים על... קווי חשמל.
סטטיק ובליל, על כזה, כביש החוף.
בוודאי, חצבים בכביש החוף. יש, נכון. נכון. אז זה גם הנופים, אבל גם באמת האירועים. הזקן מן ההריים, הזקן, זקן.
נכון.
זה נכתב לחנוכת קו חשמל. ממרכז תל אביב לגני התערוכה שרק בנו אותם. זה שיר לכבוד קו חשמל. מי עושה דבר כזה בעולם? איזה... אפשר לחשוב מה זה. והכותב שלו קיבל יום חופש בשבילי. כן, מרדכי זעירה. קיבל יום חופש בשביל לכתוב. זה לא בדיוק, אמרו לו תכתוב. אז הוא אמר, אבל זה ייקח לי זמן. אז אמרו לו, אם זה יהיה יפה, אז לא נחייב אותך על הימים האלה, ונמשיך לשלם לך את המשכורת. וככה הסיפורים האלה מוליכים את כל ההיסטוריה של הזמר, ועל זה חיי. אני, מהסיפורים האלה, בדיוק, אני, בוא נגיד, גם מתפרנס, אבל גם זה מה שמעניין אותי.
אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים מסכמים חוויה דרך שיר, או אנחנו בעצם כמהים לקראת משהו דרך שיר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שלום, שלום אין פה עדיין, או לא כל כך נראה באופק, אבל אנחנו משהו מכוונים אליו, אבל יש המון שירים שמכוונים אל השלום. וברקע אנחנו שומעים פה את דוד לוי ואת תמר פילוסוף עם החולמים, החולמים אחר השמש. נכון? יש שירים שהם חלומות, שזה לא מה שקורה, זה מה שרוצים שיקרה.
אוקיי, כן. עכשיו, השיר הזה, מה אנחנו, אני אספר לך על מה הוא. ואתה בטח מתעניין על איזה מקום.
אופר, בשביל זה אתה פה, אם לא הבנת, כדי לזמר לי מה שאני מתעניין.
שאלת, אני, כשבניתי את הטיול המזמר לעמק ישראל, כי הטיול המזמר, לפחות מה שאני עושה, הולך לפי אזורי הצפון, אזורי הדרום, ואני גם באיטליה, שירים עבריים באיטליה. אבל אז בעמק ישראל פניתי ל, אני יכול להגיד ידידי, יורם תהרלב, ואמרתי לו, חולמים אחר שמש, איפה מתאים לשיר את זה? הוא אמר לי, משמר העמק, זה המקום שעליו כתבתי. היה שם המטעים של קיבוץ יגור שבו גדלתי, הפרדס ליד השוקת, זה ממש על יד, וזה המקום תשאיר את זה שם.
קיבוץ יגור זה, 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 זה הר הירוק כל יומת השנה,
כן,
נכון?
נכון, נכון, נכון. זה גם אותו אחד כתב. אותו אחד, ואז כן. אני אומר לו, לאיזה הזדמנות כתבת את זה? מאיפה המוזיקה? הוא אומר לי, זה מסרט. מאיזה סרט, כמובן, שאלתי, והוא אומר לי, אני לא זוכר. זו תופעה שאני מוצא אצל הרבה מאוד מחברים. והלכתי, חיפשתי וגיליתי שזה מופיע בסרט, המוזיקה, הלחן, מופיע בסרט, הוא הלך בשדות. ושרתי את השיר הזה כל פעם במקום הזה, עד שחבר המקום, אורי שפר, שכבר איננו איתנו, הילד השני או השלישי של קיבוץ משמר העמק,
כן.
אומר לי, אני אורי, אני קוראים לי אורי, ואני אורי מהסיפור, הוא הלך בשדות. עכשיו, אני דברים כאלה שמעתי, מי זאת, הדודה שלי זאת שושנה שושנה, והשכנה של אמא שלי זאת רחל רחל, והוא זה בת שבע.
הילדה מגדות יש אולי 10 כאלה.
בדיוק. ואני אומר לו, טוב, 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 בסדר, בסדר. והוא אומר לי, אתה לא מבין. משה שמיר שכתב את הסיפור הזה היה חבר קיבוץ משמר העמק, ואני, הוא ראה אותי והוא היה מדריך של קבוצת חברת נוער שהגיעו מחוץ לארץ, ושם הוא מצא את יעל שלימים אשתי, ועל אהבתנו אני הצבר האידיאלי, אסי דיין בסרט לאחר כמה שנים, ויעל העולה חדשה שהוא קרא לה מיקה, את שמי הוא השאיר, ויעל שהוא קרא לה מיקה. עכשיו תראה איזה משחק. אומר יורם תהרלב, בלי לדעת,
כן.
תשאיר את השיר במשמר העמק. וכשאני מגלה את זה שהמנגינה נולדה במשמר העמק, בסרט על משמר העמק.
כן. אז כך או אחרת אנחנו מקבלים דרישות שלום כאלה משירים, נכון?
כן, כן.
וזה אחד השירים שביקשת לשים פה את ירדן הארזי, נכון? עם הדרישת שלום הזאת.
נכון.
דרישת
שלום נכתב בקיבוץ שפיים על ידי רחל שפירה, ששבוע שעבר חגגנו לה 80, וגם איתה שוחחתי.
דרך אגב, היום חוגגים לנעמי פולני. יום הולדת, היא לא איתנו, אבל זה היום הולדת שלה, ואמרת לי שאת מכיר אותה, נכון?
אנחנו לא רק הכרנו, אלא באיזשהו מקום היינו קרובי משפחה מאוד רחוקים.
נעמי פולני, היא, הסיפור של הזמר העברי עובר דרכה.
כן, כן, ממש, למרות שהיא כתבה שיר אחד, בעצם אפשר להגיד שהיא לא כתבה בכלל. שיר אחד היא, כן, היא, היא גם היא כתבה, קח את ליבי, הוא לא נחוץ לי, זה נעמי פולני. אבל היא בסך הכל לא הייתה כותבת שירים, אבל מקומה בתור מעצבת
הלהקות. היא מכריח את השירים האלה.
מעצבת הלהקות הצבאיות, והאישה שקבעה טעם, היא בעצמה הייתה בצ'יז בטרון, הם הלהקות הצבאיות, ואחר כך היא הייתה...
והיא ידעה לתת בראש למי שלא עשה את זה כמו צריך. אבל אתה דיברת על רחל שפירה.
רחל שפירה, מקיבוץ שפיים, בת 80, ממש השבוע.
מזל טוב.
והיא כותבת את השיר הזה לחג... בעצם המילים נועדו לחג הקיבוץ, אבל באה אליה ירדנה ארזי, ונותנת לה... לא זוכר אם המנגינה את הכל הזה... ומבקשת שיר לתקליט חדש, והיא נותנת לה את השיר הזה. מכורתי מצאה זה. אז רגע, ירדנה עוצרת אותה, אומרת לה, לא אלך. למה לא אלך? שיר עברי לא יכול להתחיל במילה מכורצים. זה לא, זה מילה איומה, זה חטא ורייש וצדיק שלא נשמע. עזבי, עזבי. תחפשי משהו אחר. ואומרת לה רחל שפירה, בסדר, אני אלך למקורות, ניפגש עוד שבועיים.
ומה היא מוצאת?
וסיפרה לי רחל שפירה, רוב הסיפורים שאני מספר לך היום, שמעתי מהמקור.
כן, אתה אוהב להביא אותם.
אני מגיע אל אנשים שכתבו, או לילדים שלהם, אם הם כבר לא איתנו, לא רק גוגל וויקיפדיה. ורחל שפירה אמרה לי, הלכתי למקור, מחורצים אלפי הזית, הלכתי אל הזית. יושבתי מול הזית, שוחחנו. ו... הסתכלתי על העלים שלו, על הענפים שלו, ועל הענפים של, על הפנים של הוותיקים, מחורצים, ענפי הזית, לפני הוותיקים. וראיתי שהזית זה בדיוק הפנים של הוותיקים.
זה הסיפור שלנו.
פינו, פנים, הם לא מקורקמות, הם לא מקומטות, הם לא... הם מחורצים, זה מילה של חוכמה, של, של חוכמת חיים, של... ו... אחרי שבועיים באה ירדנה ארזי, אוקיי, חיפשת, אמרה לה, כן, זה המילה. בדקתי במקורות, זה המילה. ירדנה ארזי, אם בדקת במקורות, זה המילה. עכשיו, לא רק שהשיר הזה נכנס כפי שהוא נכתב, אלא שבקיצור, החבר'ה קוראים לו מחורצים. סיפרה לי רחל שפירה שהייתה בחזרה ללהקה צבאית כזאת או אחרת, ושמע את החבר'ה אומרים, בואו, מה מקליטים? אה, מחורצים. זה כאילו, זה הפך להיות...
זה הפך להיות
השם של השיר. כן.
בואו נשמע אותו קצת.
כן,
וכבר. מחורצים.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
כן, אז מחורצים מחורצים.
כן,
נהילה. אז החריצים האלה הם גם סוג של קוליסים. וקוליסים זה...
אוי, אתה באופנוע אוהב את הקוליסים.
כן, זאת, אם אתה נכנס לקוליס, אסור לצאת מן אחר את הנופל. קוליס זה בעצם, זה המקום שמישהו עבר בו, שמישהו עבר בו, ואנחנו עוברים אחריו, ואנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו פוסים אחד אחרי השני, אל אותם מקומות, זאת אומרת, אנחנו חוזרים למקומות. החיבור הזה של שירים לשטח, מעבר לעניין הגיאוגרפי.
אלי, קוליסים זה כשאתה במטה, נוסע עם עגלת קטיף, והיה בוץ, ובלילה שם התמלה זה, ועבר מישהו לפניך, ואתה עובר אחריו, יש אומנות לנסוע בתוך הקוליסים בלי לשקוע. אז אני מבקש...
כן, זה כאילו מהמקום החקלאי שלך, בקיבוץ... אני מדבר על לחזור בעצם לאותם מקומות שמישהו כבר היה בהם. זאת אומרת, כל אחד מביא את החוויה שלו לתוך אותו מקום. הרבה פעמים כשאתה מסתובב בשטר, אתה מתבאס לגלות שיש פה קוליסים. זאת אומרת, כאילו מישהו היה פה לפניך, אבל בעצם אתה מבין שאתה מביא איתך משהו חדש שנערם, שנערם, שנערם. והסיפור הזה של שירים ומקומות, זה הסיפור שלנו פה בתוכנית כמובן. שירים יוצרים מודעות למקומות, נכון? זאת אומרת, אנשים בעקבות שירים הולכים וזה, אתה מתפרנס
את זה. תראה, זה ממש יוצרים מודעות. בוא נגיד קודם, למשל מודעות לאנשים. מישהו מילדי ישראל היה יודע מי זה יואל משה סלומון. וכמה יואל משה סלומונים היו שאנחנו לא יודעים.
פתח תקווה קיימת בעולם שותק, אנחנו בדיוק. נמצאים פה.
בדיוק, בדיוק. והשיר הוציא את האיש הזה לאור, אין מה לעשות, הוא עשה דברים נפלאים, אבל לא היינו יודעים עליהם. ואותו דבר, מה ההבדל בין חנה סנש וחביב הרייק? שתיהן צנחו. שתיהן נרצחו.
זה הקיבוץ הארצי, וזה הקיבוץ
המאוחד. זה חוץ מזה, אל תיכנס.
זה הפוליטיקה, אני חקרתי את זה, אופר, אני הייתי בקיבוץ מענית, ואחר כך הלכתי לסדות ים, ואמרתי להם, תגידו, איך זאתי פה וזאתי שם, ואיך זה, אמרו לי, חביבי, אלה שמו כסף, אלה לא.
עכשיו, אותו דבר זה על מקומות, אותו דבר זה על מקומות, כי את עין גדי מכירים, ועל ידה יש מצפה שלם, שלא מכירים. ובית הערבה מכירים גם כן לא רחוק בגלל השיר.
נכון.
והשירים מוסיפים מודעות בצורה מדהימה. ילדה מגדות, אמרת קודם.
נכון, ילדה מגדות. אז רגע, אז רגע.
מה נשמע?
עין גדי, עין גדי, אנחנו שומעים פה את עין גדי כזה ברקע. עין גדי זה נער מתבגר שהלך עם החבר'ה וגילה את היופי, נכון?
כן, איתן פרץ ודובי ארוני היו בטיול תנועה כיתה י' א', וזה היה 1959, המקום היה צעיר חדש, וזה היה קצה העולם, משהו אוריינטלי, משהו הרפתקני, והם היו שם בטיול במחנה עבודה. ולמסיבת הסיום, איתן פרץ, כותבים את השיר הזה. איתן פרץ היום בדגניה, והם כותבים את השיר הזה ממש לחבר'ה שלהם. והשיר הזה צמח וגדל. יש על זה מחקרים, למה שיר מסוים מצליח?
נראה לי שהמחקרים האלה, כל אחד יכול לפרשן אותם איך שהוא רוצה, אין פה תורה סדורה.
אין, זה אותו דבר אגב, לא רק על... לא רק על שירים, זה תופס גם בהמצאות, וזה תופס באוכל, שפתאום אוהבים משהו מסוים, אתה לא יודע למה. אז זה עין גדי.
אז אין מי שמגיע לעין גדי, והשיר הזה לא מתנגן לו ברקע.
בוודאי.
והשיר הזה יודע לעצור בתוכו באמת את הפסטורליה.
כן, כן. נחל ארוגות זה הידוע. כן. מהל החוד.
אז אמרת דבר יפה, אמרת את עין גדי אנחנו גילינו, בית הערבה זה השיר, עוד פעם אריק איינשטיין שר שם את בית הערבה, שהסיפור שלו הוא מורכב,
זה יישוב שנעזב, זה יישוב שנעזב במלחמת השחרור,
זה יישוב שוויתרו עליו, ואפשר גם להתבקר,
אפשר להגיד באמת כמו שבשיר החבר'ה לא היה, לא הייתה כבר דרך החוצה, הם שטו על דוברות
לעין גדי.
לסדום. עין גדי לא הייתה.
למפעל של לסדום, נכון.
ופונו משם.
אז בית הערבה מביאה לנו את הסיפור שלה גם דרך השיר. ואיך אמרת, יואל מוישה סלומון זה פתח תקווה. ויש לנו גם את בנימינה, נכון?
בנימינה בכלל זכתה למקום, לא רק לשיר, אלא לשירים, והיום כולם יודעים שאהוד מנור נולד שם, יש גם רחובות על שם השירי, וכיכר...
הם הדגו לאחרונה את בנימינה כולה אהוד מנור, זאת אומרת, כל כיכר שם, כל מקום, שמו שלד ועץ, לא הגזימו? יש לבנימינה חוץ מאוד מנור מה לומר.
בדיוק, יש לי טיול מזמר לבנימינה, ואני מציג לאנשים, אומר להם, יש טיול, אומרים, לא, היינו כבר בטיול אהוד מנור. אני אומר, זה טיול, כמו שאתה אומר, זה טיול הרבה מעבר. כי בנימינה זה שוני, שזה אתר האימונים של האצ"ל, של ביתר. ובנימינה זה ראשית ההתיישבות עוד לפני, עוד בעלייה הראשונה.
יש לו כוח במה לומר שם ולספר.
המון, ואני עושה את זה, אני מגיע, וגם מזכירים כמובן את אהוד מנור, אבל אתה רואה גם את החשיבות של השיר. כי ברור שהיו שם אנשים גדולים ממנו שתרמו למקום. עכשיו תראה, בלב חדרה יש כיכר על טולי. טולי יושב, הוא בן חדרה, יש כיכר. למה יש כיכר על טולי ולא על נופלים אחרים? אז נכון, הוא היה קצין והוא היה... אבל...
אופר, אני עומד לביצה או התרנגולת, זאת אומרת, אני כאילו, הסיפור הזה, דיברנו על בנימינה וימי בנימינה ועוד מנור, ודיברנו על עין גדי, ודיברנו על בית הערבה, ודיברנו על פתח תקווה ומלאבה, זאת אומרת...
גדות.
וגדות, הילדה מגדות. ביצה או תרנגולת, זאת אומרת, מי...
לא, לא, היה יישוב וכתבו עליו שיר. יש בארץ שני יישובים שהשמות שלהם ניתנו על פי שירים. תשמע עוד פעם.
וואלה.
שני יישובים. כנראה שמשמר הירדן נקרא על שם שיר שהיה משמר הריין, ונפתלי הרץ אימבר, שהאולפן הזה משדר מרחוב על שמו, כתב שיר שנקרא משמר הירדן, וכאשר הם היו צריכים לעבור ממקום למקום, סיפור נגד הטורקים עוד וכל מיני, הוא הציע למתיישבים, תנו ליישוב שלכם, שהוא על גדות הירדן, את השם משמר הירדן. זה, יש לנו המון שירים על שם יישובים, ושני יישובים שמצאתי, אולי היו עוד, שנקראים על שם שירים. היישוב השני הוא חד נס, שגם כן על גדת הכנרת. חד נס זה הדגל האחד, הנס האחד, שזה בא משיר של ז'בוטינסקי.
וואלה.
ואנשים שהם בני...
לא הכרתי את זה, זה
יופי. הם מתנועת הנוער, הם מפונים מגוש כתיף, הפינויים של 20 שנה, לפני 20 שנה, ממש עכשיו, בשבוע הזה, אז ישניים כאלה. אבל שאלת מה בקודם? קודם היישוב.
קודם היישוב.
ואז מישהו כותב עליו, ללא ספק.
אתה יודע, אנחנו דיברנו פה על יישובים ועל קיבוצים ועל מושבים ועל וכולי, ואני למדתי גיאוגרפיה עירונית, למדתי... ובסופו של דבר, אתה יודע, תקומת הארץ... היא דרך היישובים העירוניים, זאת אומרת חיפה ותל אביב.
מאיזה בחינה?
מאיזה בחינה תקומה? מבחינת צמיחה אמיתית, ואנחנו מדינה עירונית תמיד היינו, והמשקל של יישובים, והגבול נקבע בתלם האחרון, והחקלאים שזה, בכולי, ברור שמגדירים את המדינה. אני נוסה פשוט למשוך אותך.
למשהו עירוני?
בדיוק, למשהו, עלית עליי, תפס אותי על חם. אופר, ואיך אמרת, ויש איזה עיר, יש איזה עיר בארץ, כזאת, מדברים עליה מדי פעם, תל אביב נדמה לי, לא? שמעת עליה?
כן.
אז מה עושה פה אלתרמן?
תל אביב היא עיר עם הכי הרבה שירים, יותר מירושלים לדעתי, ירושלים נזכרת בשירים מסורתיים, אבל תל אביב, קיבל פשוט החבר'ה גרים שם.
שם הכריזו על המדינה גם, מי שלא שוכר.
וכמו שאמרת, זה המרכז. עכשיו, אלתרמן היה תל אביבי, אוהב תל אביב, יש לו שירים שמזכירים את השם תל אביב, והוא בהחלט כתב על זה. עכשיו, זה טיול בלילה, בערב, עם השמש ששוקעת בין הבתים, וכי מציצה ביניהם, ככה עגולה, וכבר לא מסנברת, אפשר להסתכל עליה, לאלתרמן זה מזכיר שד, הלבנה חולה, זה הירח שוקע, הלבנה חולצת שם.
זה השיחות של הגברים בקסית, ככה גם.
יכול להיות. עכשיו תראה, השיר נכתב לחצי יובל תל אביב. חצי יובל. תל אביב הוקמה ב-1909, חצי יובל זה 1934. כבר אז אמרו, אוי, פעם היה טוב.
כן.
זה לא המצאה שלנו.
אבל זה סיסמה גנרית, זאת אומרת, כאילו גם פעם היה פעם.
בדיוק.
לכל פעם היה פעם.
עכשיו, אלתרמן פה מקטר ממש על שינויים שקרו בתל אביב בתקופה הזאת. קצת קודם הגיע חשמל. עכשיו, מה זה חשמל? קודם היה פנסי רחוב מגז כאלה, שיש להם צבע חי וחם. פתאום יש פנס חיוור לאור לבן. מה זה מכונית? היו קרקרות, היו סוסים, היה ריח. עכשיו מגיע אוטובוס שעושה פרון ומעלה ענן אבק, ונושא את חיוכה של הנערה, את חיוכה נסע האוטו, האוטו לקח את החיוך מתל אביב, והוא מקטר כבר בשיר הזה, ותסתכל, זה שיר שאומר, תל אביב מאבדת את בתוליה, מאבדת את נערותה. זה שיר נפלא, מה ש... עכשיו, יש פה עוד שאלה.
איך אלתרמן לא קיבל את... איך ביאלי קיבל את... את התואר, את תואר הזמר המשורר הלאומי, כן. ולא אלתרמן.
ביאליק התחיל הרבה קודם.
אבל ביאליק היה פה 9 שנים רק.
נכון, נכון. כשהוא הגיע הנה הוא כבר היה...
הוא היה מפורסם.
לא רק מפורסם, הוא כבר היה המשורר הלאומי. הוא נתגלה בגיל 17.
אוקיי.
היא פרסמת אל הציפור את השיר הראשון שלו, כן. שמיד עורר גלים אדירים, כי זה שיר חזרה לארץ. מה זה? זה אמרי ספרי איך בישראל החי שם שעובדים, והוא מיד סומן, והוא גם ידע ללכת,
הוא בא עם התואר הזה כבר מ...
כן, כן, בוודאי, בוודאי, בוודאי. הוא הגיע ב-1924, נפטר ב-34, ובלוויה שלו היה 10% מתושבי המדינה. זאת אומרת, היו פה 500,000 איש, כמה? 50,000 איש היו בלוויה.
כן, כן.
אבא שלי היה בלוויה שלו, על הכתפיים של אבא שלו, הוא בגיל 6, והוא יודע, הוא סיפר לי על זה, הייתי בלוויה של...
אבל הוא לא, הוא לא, מה כותב בעצם ביאליק על, על ארץ ישראל?
לא, יש לו גם יש לו שירי כמיהה לארץ, כמו למשל...
בחוץ, כן.
אבל גם הוא מתעד את האירועים הקשים, את הפוגרומים, והוא קורא לאנשים לבוא, הוא עצמו הגיע, כמו שאמרת, מאוד מאוחר, והוא גם כותב על דברים, על היומיום, על אהבות. כן. יש לו שירי אהבה נפלאים, יש לו שירי מלאכות, שירי מקומות.
כן, אבל אני בערב עירוני של...
עכשיו, ערב עירוני זכה לתהילה בגלל עוד מרכיב שעוד לא הזכרנו כאן, וזה המנגינה. כי השיר הזה שכב מ-1934 עד שנות ה-70, ואף אחד לא הכיר אותו. מה זה אף אחד? מי שקרא את אלתרמן היה מכיר אותו. אבל הנה, יוני רכטר, יוסי בנאי, מוציאים אותו החוצה בענק, והמנגינה, המנגינה עושה את זה.
יוסי בנאי, כל דבר שהוא מוציא יוצא ענק.
כן.
בוא נקשיב לו קצת.
אספלט כחול מלמטה, עיני נשים נוגות, נוגות אומרות לערב למבטה. הפנסים פרחי העיר מלבלבים באור ניחוע, אביב חשמל עצוב בהיר משיכרונו אסור לברוע, הוא רק יתום ורק תמים נולד לרגע ואיננו בין הלילות והימים, הוא בא לזרוח בעינינו, הוא רק יתום ורק תמים הימים והלילות, לנאות מראה כחולים נלכנה, כל נשמותינו הפלות שם שעשב תלכנה.
אתה תנגיע לי
שלום ילד הפתיה, את חיוך נשא אותו, מה שהיה ולא...
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
כן, על גגות תל אביב, ערב עירוני, יופי של דבר.
כן. והוא זכה גם למנגינות נהדרות, לא רק השיר הזה, המון דברים של אלתרמן הולחנו, ומשם גם... וגם ביאליק, שזה הוסיף לו, שאלת קודם עליו.
כן. בוא נדבר שנייה על הטיול המזמר. אנחנו מכירים את הקונספט הזה של שרבץ, שירה בציבור. ושירי עם והמיית, כמובן מבדיחה. אבל הקטע הזה של לקחת אנשים ולטייל אותם דרך שירים, זה לא רק עניין שאתה עושה ככה, זה ספרים שהבאת לפה.
כן.
אתה כתבת את זה.
שניהם, שני הספרים האלה...
אז בוא תראה לנו אותם.
שני הספרים האלה הם על טיולים. זה ספר ראשון מסוגו, שעובר על כל שביל ישראל בשירים. אוקיי. בשירים וצילומי אוויר. הזכרת קודם את חלקי באוויר.
והכביש הנהדר הזה בעצם הוא לא באלה תבור.
אבל למה רואים אותו ככה? זה אלה תבור, כי הוא צולם מהאוויר.
נכון.
אז יש בספר הזה גם מרכיב שני, וזה צילומי אוויר. דוביטל, שעשה לנו ספרי קו האופק וספרים אחרים, שצלם האוויר, אני חושב הכי מוכר.
ועוד לפני שהיה רחפנים, היו עושים את זה מליקופטרים וכו'.
בוודאי. הוא ומוני רמתי, אז זה ספר עם תמונות שלהם, דוביו הצלם.
ושני כרכים, נכון? צפון ודרום.
שני כרכים, צפון ודרום, וכל יום בשביל ישראל יש בו שיר מרכזי, שממש המקומות שמגיעים אליהם, זה לא... וגם יש בו שירים צדדיים. לאורך השביל.
נהדר, והספר הקודם שלך הוא שיר לדרך.
שיר לדרך שעשיתי יחד עם עדי אדר.
בוא תתקרב למיקרופון שישמעו אותך, כי אתה מספר.
עדי אדר, עשיתי אותו, היא צלמת, והיא כותבת בעצמה את המסלולים בספר הזה, יצרה עדי אדר, וגם כאן, פה, להבדיל מהקודם, שיש בו מסלול אחד מצפון לדרום, כאן יש שבעה פרקים של מסלולים, בארץ בעקבות שירים.
אז אופר, מאיפה הבאת את הקונספט הזה? מאיפה, מה גירד לך בידיים?
אני חיברתי שתי אהבות, קודם כל בכלל בפעילות שלי, אני מחבר שתי אהבות, אחד זה היסטוריה, אבל בתוך ההיסטוריה יש את ידיעת הארץ, ותנך, ושואה, וכמובן הזמר. אז זה כבר, אני די מהר הבנתי ש... שירים שאני כותב לא יכבשו את זה, וכתבתי, זו תקופה ארוכה,
עבדת והלחמת גם.
כן, לקה צבאית שר השיר שלי, אבל זה...
ולמדת הפסנתר, והבאת לפה גיטרה, וקיצור, חוץ מעוגה ויש לנו פה הכל.
אבל היה לי ברור שאני מחפש איזושהי נישה, שהיא תהיה שלי, וזה הייחוד שלי, שאני יודע גם את ההיסטוריה, אני חושב שגם עד עכשיו שמעת כמה שיעורים בהיסטוריה, שלא כל מנחה שירה בציבור היה יכול לדקלם לך את שנות ההקמה של תל אביב וכל הדברים האלה. עכשיו, נודע לי פתאום שיש אדם, שגם לא קוראים אופר, אופר רגב, שעושה טיולים בעקבות אלתרמן, לא טיולים מזמרים, אלא טיולי קריאה אמא שלי ממקום העבודה נסעה ל... ובאה לה, אמרה, אתה חייב לראות אותו. הרמתי אליו טלפון, אפשר לבוא לטיול? הוא אמר, יאללה, תבוא מחר. מקיבוץ יפתח, נסעתי לשדה תעופה במחניים, תוך ב-4 אחר הצהריים כבר הייתי בתל אביב, ב-8 כבר הייתי חזרה ביפתח, ישבתי וכתבתי את הרעיונות האלה של לטייל, לא סתם בעקבות, אלא אל השירים. זה ממש נולד ממפגש.
אז אתה למדת, אתה אולי לקחת את הדברים מאופר רגב, ואני חובת גילוי נאות, אני לוקח את הדברים ממך, ואני אמרתי בתחילת השידור, מורי ורבי, ואני, אופר הוא נמצא אצלי בחיוג המהיר כמעט, לפחות אם לא בטלפון, אז גם במחשבה, ובעצם כל מקום שאני מגיע אליו, יחד עם מטיילים שלי, אני משתדל לנסות לחבר דרך משהו שהוא מוכר, דרך שיר.
זה היום נכנס מאוד.
וזה אתה, זה אתה חתום על זה.
אז זהו, אנשים לא יודעים, אבל יש דברים שהתפתחו, או הקומזית, אף אחד לא המציא את הקומזית, או את הערב שירה בציבור, היו כמה נביאים שקידמו את זה. אני יודע מה, אפי נצר, שרה לשרון, אבל לפני זה היו מאיר הרניק, אבל לא הייתה פה המצאה. הטיול המזמר זאת המצאה, זה בא מאפס, בא כמובן הרעיונות שלקחתי מאופר רגב, למשל, אבל... יש, השבעה בנובמבר 1997, יצא טיול ראשון שקרא לעצמו טיול מזמר. עכשיו, אנשים אומרים לי, מה אתה מדבר? ב-1930, סבא שלי עלה למצדה.
אבל לקחת מפוחית או גיטרה לדרך זה דבר אחד, ולאחור
נכון,
זה...
נכון, נכון. טיול שהקו המקשר שלו, זה לא הקנאים במצדה והסיפור, וזה לא הציפורים, וזה לא העתיקות והתנך. הקו המקשר הוא השיר. וגם אנשים מתקשרים אליי, אני מורה דרך, בוא נעשה טיול אלתרמן. איפה זה? אני נוסע לכינר בשבוע הבא, אתה מוכן לבוא איתי? מה אלתרמן, מה כינר? נכון, הוא כתב, כינרת, אבל תקשורת הזה למקום, איך אני אמצוא עכשיו שירים דווקא על המקום שאני מטייל? זה המומחיות שלי. ואנשים מוזמנים לפנות אליי. מוזמנים לפנות אליי ולבקש שירים אל מקומות שהם מגיעים אליהם. ואגב, אנחנו כבר יוצאים גם לעולם. גבי זוהר, שאיתו אני, הוא מורה דרך שאנחנו כיום בצמד. אני אגיד ש20 שנה טיילתי עם אברמי לנדסמן מקיבוץ אילת השחר. פיתחנו ביחד את ה...
אתה יודע, אתה אומר ועכשיו... בעולם, הייתי בפריז וגם ברומא, אחרי מקום כמו ארץ ישראל, נולד מאיזה נסיעת רכבת בארצות הברית כן, בכלל, כן, נכון?
כן, ובשביל... כן.
אז כן. אז בוא
בהחלט זה סיפור מורכב, אבל הבחור נוסע ב...
רגע, יורם גאון מבקש את השיר הזה, נכון? הוא מבקש, הוא נדלק על השיר הזה, הוא מבקש אותו.
זה אני לא יודע, אבל אילן גולדיר שכתב את ה... כמעט הספקתי לראיין אותו ולא...
לא הספקת.
יש לי את כל המידע, וכשהתקשרתי, אמרו לי, הוא מרגיש לא כל כך טוב, אז שאלתי אותו בשבוע הבא, שהייתה מי שענה לי, אמרו לי, לא, עזוב, זה... אז שמעתי שהוא נפטר. אבל כל הרעיון הוא באמת שזה נוצר בנסיעה ברכבת, של בחור משועמם.
שורא את הנופים של שיקגו לכיוון הדרום.
בדיוק, הרי הדרום. עכשיו, זה שהוא נוסע ומזכיר את המקומות, אז זה עבר גם, השיר העברי הוא גרסה עברית, הוא לא תרגום.
כן. אז כאילו, זה לא המצאה רק שלנו, זה קורה גם במקומות שונים בעולם.
אבל לא, זה לא קשור. הוא כתב על המקומות, לא המצאה שלנו לכתוב על מקומות, אבל הטיול אל המקומות בעקבות השיר, תראה, יש כמה כאלה בעולם, למשל, יש טיול בעקבות מוצרט, יש טיול בעקבות הביטלס.
אני יודע שאני הייתי באוסטריה, ושם פה יש את ביתו של מוצרט, אבל יש בערך איזה 300 כאלה, בכל מקום שהוא היה, זה ביתו של מוצרט.
כן.
בזלצבורג לפחות.
כן, נכון, נכון, ואתה רואה, אתה מגיע בניו אורלינס, ואומרים לך, פה לואי ארמסטרונג שתה בירה, יש שלט על הקיר, פה.
אבל הוא שתה גם שם, הוא שתה גם
נכון, נכון, זה מראה לך שוב את החשיבות של הסיפור שמאחורי השיר. עכשיו, סטיבן גודמן כתב את השיר הזה, ואף אחד לא שמע אותו. והוא...
עד שמישהו אחר ביצע אותו.
אבל מי ביצע אותו? וודי גאטרי, הבן של ארלו גאטרי. והפוך, ארלו גאטרי הבן של וודי גאטרי. וודי גאטרי הזמר קאנטרי, אגדי, והבן שלו ארלו גאטרי, המסעדה של אליס וכאלה. אבל הוא, סטיב גודמן נכנס לפאב ושותה, והוא פתאום רואה בפינה בין תמרות הסיגריות, האשן, הוא ניגש אליו ואומר לו, זיהיתי אותך, כתבתי שיר שאני נורא רוצה ש...
כן.
ואז הוא אומר לו, אתה יודע כמה כאלה אמרו לי, לך מפה אוף, אל תפריע לי לשתות בירה. והוא ניג'ס לו. ובסוף אומר לו, ארלו גאטרי, שמע, אני עושה איתך הסכם. קודם כל אתה קונה לי בירה, אין בעיה. עכשיו, אתה מתחיל לשיר, אני מתחיל לשתות. אם אתה נמאס
לי לומר קודם, כן.
אם אתה נמאס לי לפני שגמרתי את הכוס הבירה, אז אין לך. אבל אם אני אשתה עד הסוף ואני ארצה לשמוע את השיר, הרווחת. וככה הוא קיבל את השיר. והוא עשה מזה להיט אדיר, שהגיע עד אילן גולדיש ויורם.
שנות ה-70, משהו כזה, נכון?
כן, כן, כן.
אתה ביקשת לשמוע, או שנשמיע פה את שווים, את אילי בוטנר ורן דנקנר. איך זה מתחבר אלינו?
תראי, לפעמים... העיקר הוא איפה נכתב השיר,
נכון.
אבל פה יש גם רמזים. אילי בוטנר, בן קיבוץ עין כרמל, שדי מהר, כבר בתיכון, הוא הלך ללמוד ברימון, לא, בסוף התיכון. יש פה גם סיפור אישי, שאח שלו שהיה מלך המתנדבות בקיבוץ, ומלך הקיבוץ בכלל, חזר מהודו, פגוע בנפשו, וירד באמת למצב נזקקות.
כן.
ואומר לו אחיו שהיה אז בשוליים, אנחנו נהיה שווים, אתה, אני מקבל שיר עם המון המון רגש פרטי, סיפור פרטי, אבל הוא אומר עד קו החוף, וקו החוף זה קיבוץ עין כרמל.
יאללה,
שנייה לפני שקו החוף מגיע, זה קיבוץ עין כרמל.
אני בוכה, אתה צועק, אני טועה, אתה צודק, זאת הצגה שלנו, ואין כאן ואין במה, אולי נשב ננוח, אתה אתה, אני אני, וגם תחלוף הרוח, ויעבור השנים, ואולי יבוא יום ונהפוך שווים, אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אינסוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע, ואולי יבוא יום ונהפוך שווים, אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע. אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אז אולי יבוא יום ונהפוך שווים.
עכשיו תראה, מקסים. זה שיר, אני מאוד שמח ששמת אותו. קודם כל כי זה באמת...
אתה ביקשת אופך.
יפה, שיר בין זמננו. שמראה לך שעוד כותבים דברים מעבר ל-אני אוהב אותך ואת לא אוהבת אותי.
כן.
וזה גם שיר עם סיפור אישי, וזה גם שיר עם סיפור גיאוגרפי, על מקום, וחברים, יש סיכוי, העסק לא עבוד, באים אליי חובבי הזמר מהעבר, איפה הימים ההם? אז קודם כל ראינו שכבר אלתרמן כיתר, אבל גם זה קיים השיום. זה שיר מכבר שנות 2000.
אתה יודע, יש... הנושא הזה של שירים, יש תמיד את אלה שיגידו לך, אני לא אוהב מוזיקה לועזית, או שירים לועזים, יש כאלה שיגידו, אני אין לי כוח לסרטים ישראלים, או אני לא אוהב שירים עבריים, וכל אחד ואהב הטוב שלו. אבל השיר העברי, החיבור הזה של שיר עברי, ואנחנו שומעים פה ברקע את השיר הזה, שיר עברי, אני... למה ביקשת אותו, אופר?
את שווין?
לא, את השיר עברי, בוא שיר עברי.
עד לא שמעתי טוב את זה.
בוא שיר עברי.
בוא שיר עברי. קודם כל באמת, בוא שיר עברי. עכשיו, אנחנו חנכנו לפני כמה חודשים את יער השירים בפתח תקווה.
פה קרוב.
ממש.
ממש קרוב לפה.
וזה שיר הנושא של היער שמופיע כשנכנסים לאתר של... עכשיו, קובי לוריה שמע, קרא, שהייתה ישיבת אורחים בגלי צהל. לפני כבר כמה שנים, כמה וכמה שנים, ושאלתה שם הצעה להעביר את גלי צהל להיות בפאזה של רק שידורים לועזיים. כמו שיש רשת ג' רק כן, שירים עבריים,
כן.
ויש כאלה שרק מזרחי, ויש כאלה זה, שרק רוק, אז הוא, מישהו הציע שגלי צהל יפסיק לשדר שירים עבריים, והוא שמע את זה, וזה שיר תשובה. לבקשה היא שהייתה עוד יכולה להתקבל על ידי איזה מנהל, אז זה שיר תשובה.
אתה יודע, מדברים, כשמדברים על שירים עבריים או על תקומתה של המוזיקה העברית, אז תמיד יש את הלחנים הרוסים ברקע. זאת אומרת, איך זה מתחבר, השיר עברי עם הלחנים הרוסים? זה, זה, זה משהו שתמיד מעניין אותי. תראה,
קודם כל...
זה עברי או שזה רוסי? הרי השירים האלה יושבים באותה נקודה שסטלין היה פה גיבור, גיבור ישראל. עד היום.
כשהוא נפטר, עד שהוא נפטר, ב-53, אז הבינו מה הוא עשה. תראה, האנשים באו משם ואהבו את זה.
אוקיי.
אבל משפט מעניין מאוד שעשיתי, שהשירים באים מאיפה שבא הנשק.
אוקיי, זה טוב.
אז כשקמנו את המדינה, אז הצ'כים עזרו לנו עם הרובה הצ'כי, ורוסיה הייתה הראשונה שהצביעה בשבילנו. אחר כך, כשבא אמברגו, מלחמת ששת הימים, איזה שירים שרנו? שירים צרפתיים. כל האומנים נסעו לצרפת. נעמי שמר נסע לצרפת.
ואז גנבנו את התוכניות של המיראז'. כן. נעשינו פה את הלווים.
ואז אתה ראית, הנשק הגיע, המטוסים הגיעו מצרפת, המיראז', ושרנו שירים צרפתיים. ואחר כך, מלחמת יום כיפור, אולי קצת קודם, מלחמת התשה, הפסקנו לאהוב את הצרפתיים. הם עשו לנו זה, והגיע הפנטום והסקיוק, והגיע, כן, והשירים הפכו להיות שירי, אז זה לא רק הנשק, אבל זה התרבות, כי משם גם מגיעים התמיכה והנשק, אז השירים האחרונים הם השירים בסגנון אמריקאי, הרוק, הרוק אנד רול, אז זה משם.
אז אנחנו בעצם, מביאים את הקולאז' המאוד צבעוני הזה של, של תרבויות מן העולם, או של, שאנחנו באים מהתפוצות השונות שמגיעות לכאן, לארץ, ואנחנו לתוך הקור היתוך הזה, נכון?
כן.
אבל גם יש איזשהו מצב שבו אנחנו חוזרים חזרה, זאת אומרת, כשמתחילים להבין שאנחנו לא רוצים להתערבה פה ולהפוך לדבר אחד, רוצים לשמור על האיכות שלנו, אז מתחילים השירים...
בהחלט.
הברירה הטבעית, הברירה הטבעית זו דוגמה נהדרת.
נכון, שלמה בר מביא את המוזיקה ה... מרוקאית.
כן. הוא לא כותב את זה, אבל הוא כותב...
לא, הוא כתב. את השירים של ההצגה קריז, קריזה הוא כתב, בהחלט. ואצלנו בכפר תודרה, שלמה בר. עכשיו, אנשים, אתה צודק, אבל שוב, זה בכל העולם.
ילדים זה שמחה, זה לא שלמה בר.
כן, כן.
שלמה בר?
כן, כן.
אוקיי.
וזה מהצגה, זה יהושע סובול. עכשיו, הרעיון שאנשים מביאים את המקורות שלהם, וזה שוב, זה בכל העולם, אתה רואה את שירת העמים, השירה, ואיך אופרה חזה הצליחה כל כך, היא הביאה את הקו התימני, אבל ברוח מודרנית, בזמנו שושנה דמארי.
אבל זה בגלל שאנחנו מרגישים שיש לנו מספיק יציבות וכוח פנימי, כדי להתמודד עם הפערים התרבותיים, או עם ה... קולאז' התרבותי.
אוקיי. בכל אופן, אתה רואה היום את התחייה של זמר מזרחי, ושל זמר חסידי, של זמר דתי.
נכון.
תחייה מדהימה. כי אנשים אוהבים שורשים, אוהבים מקורות, ויש פה איזה שן מסור. תקופה של התרחקות, ותעזוב, אנחנו פה היום, וזה, ואחר כך חוזרים. וכל הזמן הגלגל חוזר, כמו באופנה של בגדים. ונעמי שמר, כששאלו אותה, איך זה שפתאום, את חזרת לאופנה, לפני ירושלים שזהב, כוכבה עלה ודאח.
נכון.
אז היא אמרה, אני כמו השעון של הכפר שעומד, וכל כמה שנים, כל 12 שעות מגיעים אליו, ואז הוא מראה את השעה הנכונה. ואחר כך אנשים נודדים לכל מיני מקומות, המקומות עד שוב, אחרי 12 שעות שוב, הוא מראה את השעה הנכונה. אני המשכתי את שלי וראיתי תמיד את מה שאני יודעת. אחת כמה זמן הגיעו אליי שוב. ובאמת, בערוב ימיה, פתאום היו לה עוד שירים יפהפיים, נהדרים.
נכון, גילו אותו מחדש.
עכשיו, גם אצלה, היא הביאה את הכנרת ואת קבוצת כנרת אל המודעות. זה מופיע בכל שיריה. לא התביישה לדבר על המקומות שהיא באה בהם. אור עולה בבוקר על אגם רחוק. זוכרת.
כן, אני זוכרת ולא אחדל ולא אשתוק. האור שמבשר את השכמה והזריחה.
אור שמבשר את השכמה והזריחה.
אתה מביא את זהו זה.
זהו זה, זה גם כן קאמבק.
עכשיו רגע, תשים לב שאצלנו יש כמה מסגרות לקאמבק. מה זה כוכב נולד? מה הם שרים שם? הם שרים כל הזמן עיבודים חדשים של דברים. היה פה שני פרויקטים של עבודה עברית. שגם בשנות ה... גם ביובל המדינה, ואחר כך בשישין המדינה. אנשים אוהבים לחזור. וזה דוגמה נדרת, זהו זה. כל החומר שלהם זה שירים מעבר. יש להם כמה שירים חדשים שנכתבו עבורם, אבל...
עופר, תקשיב. ותקשיב לי טוב. אנחנו צריכים לסיים.
מה לעשות?
איזה באסה.
לא נפסיק להשאיר.
לא נפסיק להשאיר. אבל אנחנו לא מחבים את האור, אנחנו נשארים עם האור.
ממש מופיע שם ערס ילדותה.
ערס ילדותה.
שלא משמר.
אופן, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה שעשית לי כיף.
תודה גם לך ש... סך הכל שידרנו די הרבה בעבר, אבל ככה הדבר כזה.
כן. עופר בגרסה הקודמת של התוכנית היה עולה מפעם לפעם ומספר בטלפון על שירים, ותודה שבאת לפה, תודה שהבאת את האור הזה לכאן, ותודה לכם מאזינים יקרים על ההזדמנות הנהדרת הזאת להיות יחד בכל המקומות. תודה רבה. פלגים בחותרים בשממה.
הלכו ישיר אל תוך הים. האדמה תציב בלהט שמש, אך אין גדי נווה מדבר. יום חדש אינו דומה לאמש, ועתיד מזהיר צופה לה המחר.